הרב בני לאו.
הפרק השלישי והאחרון של הנביא צפניה, פרק שפותח במכה וגומר בנחמה, ואולי זה הסיפור של צפניה, סיפור של נביא מאוד חריג מכל שאר הנביאים. נגיד קודם מילה על הפרק ואחר כך על החריגות הגדולה גדולה של הנביא. הפרק מתחיל בהוי מוראה ונגאלה העיר היונה. אנחנו מכירים את הביטוי העיר היונה משירי אלתרמן, אבל באמת התיאור של הנביא עיר יונה זה ביטוי רע מאוד. עיר יונה זה עיר של הונאה, עיר מלא כאב, מלא עושק. בדרך כלל יונה מסמלת שלום, יופי, נקיות, בית, אבל כאן לא. יונה במובן של הונאה, יש טוענים שגם הציפור, העוף יונה, באמת מקורו בהונאה של פתיה, שלא יודעת, אבל כך או כך, כאן עיר היונה, עיר שכולה כאב, כולה הונאה, כולה שקר. הוא מדבר על ירושלים, הוא מדבר על ירושלים והוא לא עושה הנחות. אוי מוראה ונגאלה העיר היונה, לא שמעה בקול, לא לקחה מוסר בה, אדוני לא בטחה, אל אלוהיה לא קרבה, שריה בקרבה, הריות שואגים שופטיה, זאבי ערב, לא גרמו לבוקר. אתם יודעים איזה תיאורים נוראים, כל שרשרת השלטון נשפטת כאן בדין ביום השם שעליו מדבר צפניה, השרים של העיר, שופטים, נביאים, כהנים, כולם לכודים ביחסים הריקובים של הון, שלטון, שהופכים את העיר כולה לעיר שנקראת עיר היונה. ככה נראית החוויה של קריאת צפניה, שזה בעצם מכה קשה, אין בה מילה אחת של נחמה. הוא מתאר את המכה, איך שאדוני צדיק בקרבה, לא יעשה עוולה. בבוקר, בבוקר, משפטו ייתן, לאור לא נעדר, ולא יודע עוול בושת. כשאתה מנסה להבין את הפסוק הזה של התגובה של אלוהים, אל העיר היונה, העיר המלאת שקר הזאת, הוא אומר, אדוני עושה צדק, בבוקר בבוקר משפטו ייתן, הוא שופט צדק ומשפט לא נעדר, זאת אומרת, אין פעם אחת שהוא יעשה משפט שאינו צדק, זה עומד קצת בניגוד למה שהוא אמר קודם על אולי לאנשים הטובים, לאנשים הצדיקים, שבפרק הקודם הוא אמר להם, אולי תסתו ביום אף השם. כאן הוא אומר, כשהקדוש ברוך הוא עושה צדק, אז הצדק הוא מוחלט, והוא מתאר את החורבן הגדול, הוא מתאר איך שהמשפט של האלוהים שיגיע ביום ההוא, יום הדין הגדול, ישפוך את זעמו כל חרון אפי, כי באש קנאתי תאכל כל הארץ. ואז אחרי שהוא אומר את הדבר הנורא הזה, של באש שכינתי, תהפך כל, תשרף, תאכל כל הארץ, אומר, אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם אדוני, לעובדו שכם אחד. כאן פתאום מתאר את העתיד לבוא, אחרי המכה הקשה, הוא הולך לגבולות גיאוגרפיים שמעבר להשגת האדם, מעבר, כך הוא אומר, מעבר לנערי קוש, אתרי בתפוצה יובילון מנחתי, זה כנראה כינוי למקומות הכי רחוקים בדמיון של הנביא, הוא הולך מעבר לכל הערים, כי אז הסיר מקרבך עליזי גאוותך, לא תוסיפי לגובה עוד בהר קודשי. התיאור הזה הוא תיאור של יום השלטון של אלוהים על פני הארץ, אבל רק אחרי המכה הקשה. אבל בזה לא נגמר הספר. צפניה לא מסיים את הנבואה בחורבן. הוא מאותת בסוף הספר לירושלים שיש תקווה להחריטה. הוא מתאר את אלה שישארו ויעבדו בלם שלם. אחרי שהוא אומר, אהפוך את העמים לשפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, השארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם אדוני. שארית ישראל לא יעשו עוולה. לא ידברו חזב, לא יימצא בפיהם לשון תרמית, כי הם היראו ורבצו ואין מחריד. כשקוראים על הרפורמה של יושיהו בספר מלכים, ממש אפשר להרגיש את ההשפעה האמיתית של נבואת צפניה עליו. נדמה לי, וכאן אני מדבר בדקה אחת, על החריגות הגדולה של הנביא צפניה, בשונה מכמעט כל שאר הנביאים. יש לפנינו נבואה שכנראה חוללה שינוי עמוק. אתה שואל את עצמך, מה היה הסיפור של יושיהו שגדל בחברה שטופה בעבודה זרה, שטופה בניכור מאלוהי ישראל, שטופה לגמרי לגמרי בגאוות האדם שמסתרר על פני האדמה, ממלכה ירושלמית אשורית, ללא שום סמל, ללא שום זכר למשהו ששייך לעם ישראל. פתאום הוא מתעורר, הילד הזה שבגיל 8 קיבל את השלטון, בגיל 16 הוא כבר עושה רפורמה, מאיפה זה בא לו? מי עורר אותו? מי לקח אותו לסמינר שמשנה את כל זהותו הילדותית, והופך אותו לאחת מהדמויות המשמעותיות ביותר בתולדות התיקון של העם בקרבתו אל האלוהים? המלך יושיהו יחשב לימים אולי הצדיק והקרוב ביותר לאלוהי ישראל מכל מלכי יהודה. צריך לומר, לשים את האצבע אל נבואת צפניה. נבואת צפניה שתופסת את המלך הזה בצעירותו, ובמילים מאוד קשות, אבל לא נטולות תקווה. מעורר צפניה את יושיהו, מעורר אותו מתרדמת השפע של ירושלים המנוכרת, ומתחיל לחפש איתו, ממש באיזושהי נקודת עומק, לחפש קשר לשמיים. ככה יושיהו יעשה את בדק הבית, ככה הוא ימצא את ספר התורה, ככה הוא ימצא את דבר השם, וככה הוא יתחיל לחולל תנועה אדירה של תשובה בתוך ירושלים, אל השם, אל העם ואל התורה. אחת הדוגמאות אולי הנפלאות והיחידות שאפשר לשים אצבע אל נביא ולהגיד, הוא צפניה, הוא חולל את המהפכה ששינתה כמעט כמעט את פני הדור.